עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, בעוד תוכנית של עצות מהחיים. שני דברים קרו אתמול. היה הזכרה של ראש הממשלה יצחק רבין, שנרצח לפני 24 שנים. והיה, להבדיל, לפי הבדלות, היה חתונה של חבר כנסת הרב יעקב אשר. בטקס דיבר יונתן בן ארצי, טקס ההזכרה הוא נכד של רבין, חוץ מזה אין לו שום דבר שהיה מזכה אותו בכבוד הזה. והוא ישב שם והשפיל וביזה את ראש הממשלה, את בנימין נתניהו, בצורה שמי שיש לו קצת לב, או קצת הייתי אומר אדיבות או פריות או מידות טובות, לא יכל לראות את זה. לא יכל. אני עמדתי שם ואני רואה את ראש הממשלה יושב ומושפל, ואומר לו, אתה צריך לזוז הצידה, אתה בן אדם ככה, מתיח בו ילד בן 30, אני יודע בן כמה הוא, חוצפן, מתיח בבן אדם שהוא, אני פשוט, קודם כל זה אומר משהו על השלטון שלנו. אין שלטון, אם אתה יכול להליב ככה מנהיג, וזה אומר משהו על הבריות, איך נתנו, איך לא עצרו אותו, איך לא השתיקו אותו. וזה כל כך חורה לי, וכל כך גורם לרצות להשיב לו, אבל אתה מבין שבסופו של דבר אתה מבין שהוא הזיק לעצמו במה שהוא אמר. ואני אומר, יש אנשים כאלה, יש אנשים שלעולם לא יעשו דבר כזה, לעולם לא יפגעו במישהו. לעולם הם ירגישו לא נעים לפגוע במישהו, אפילו מישהו שהם לא אוהבים אותו. הם לא יפגעו בו, והם לא יעליבו אותו, והם לא יבזו אותו, הם לא יעשו את זה. אני, לפחות האנשים שאני מכיר אותם, אני אגיד את זה אחרת, אני לא מכיר, אין לי חבר כזה, אין לי בן משפחה כזה, שמסוגל לעשות מה שהוא עשה. וכאן במעבר אחד, אני אעבור לשמחה. בשמחה של הרב יעקב אשר, היה באמת שמחה מיוחדת, היו שם המון המון אנשים ורבנים חשובים ופוליטיקאים, איש מאוד מוצלח ומביא הרבה טוב לעם ישראל. הגיע גם בני גנץ. עכשיו בפנים מאוד כיבדו אותו, בכלל באופן כיבדו אותו, אפילו התזמורת שרה גנץ ופריילך, זה איזשהו גזל ככה לכבד אותו, ואפילו לבנימין אומר, אני בתך חשבתי שיורדים עליו, אבל בעצם גם לא קוראים בנימין. אז הוא יצא החוצה, ובאמת, החליבו אותו, אבל היו כמה אנשים שהתחילו לצוק, לבזות אותו. ואני אומר לכם שוב, וזה אנחנו, לא הם, זה אנחנו. לא אנחנו, הרוב לא עשו את זה, אבל המיעוט, אחד, חמש, עשו דבר כזה. אני בדבר כזה, אני תמיד הייתי רוצה לדעת מי זה, כדי אותו אני לעולם לא אקח לבת שלי, וגם אתם לא תיקחו אותו לבת שלכם. אתם לא תיקחו בן אדם שמבדל, לא רק את גנץ, גם את לפיד, לא עושים דבר כזה. אני לא אומר, אתה יכול לדבר נגד הבן אדם, אתה בן אדם כמו לפיד, נגיד, תרשום נגד, אבל שבן אדם בא לשמחה, אתם מבינים את זה, בדיוק כמו ביבי נתניהו שהגיע פה לכבד את רבין, ואתה מבזה אותו, זאת אומרת, יש פה איזה משהו מעבר לוויכוח רגיל, זה שמשהו לא פייר, משהו שמעיד על הבן אדם שאין לו, אין לו רגש, אין לו איזה משהו בלב, שאיזו יושרה מסוימת שאומרת, הוא בא לפה לכבד מישהו חרדי, אתה לא הולך לפגוע בו עכשיו. אז אני באמת מדבר לא רק עליהם, גם עלינו. ואני מציע באמת שכל אחד יגיד את זה לילדים שלו. יגיד לילדים שלו, אני לא רוצה לראות אותך במקום הזה. אני לא רוצה את הבן שלי לראות שמבזה אחרים, או מבזה את, לא, אתה לא תהיה שם. וגם אם מישהו שמגיע, לא אתה תעשה את זה, אתה אל תעשה את זה. אז הכי מתאים אחרי הפתיח הזה, את השיר שכתבתי, וכל שדרני רדיו קול חי ביצעו, שהלב נפתח, ויש שם מילה שנקראת, החיים הם מסע בין אדם לחברו. נתינה היא כרטיס כניסה בין אדם למקום. תשארו איתנו, כי יש סיפור מדהים, אחד הסיפורים הכי יפים, ואני לא סתם אומר לכם, כדאי לכם להישאר.
כשאני ואתה ניצד ביחד, ונשיר בכל שירים של תקווה, עוד נשב בשלווה בנחת, והעולם יתמלא באהבה. הטוב כבר מונח בתוך הלב שלי, הוא נמצא אצלך, הוא שוכן בכולם, והוציא אותו זה עניין של מידות טובות, ויחד נעיר את העולם. לתאום את הדם אמיתי אפשר רק כשהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים במסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום. לתאום את הדם אמיתי אפשר רק כשהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים במסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום. אתה נלמד לתת מכל הלב, כשאני ואתה נלמד שלתת זה לא כואב, עוד נשב בשלווה בנחת, והעולם יתמלא באהבה. פתאום את הטעם האמיתי יש רק כשהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים הם מסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום.
ניסיתי לפני כ-30 שנה והתחלתי ללמוד בכולל. גם הוריי וגם הורי רעייתי לא היו משופעים בממון, ולמעשה התחתנו מבלי שירכשו לנו דירה כפי שהיה מקובל אז. הייתי צריך לשלם שכירות וגם לחלקל את הבית, וכל זאת ממלגה של כולל ומשכורת קטנה של אשתי שעבדה בהוראה. היא לא זכתה לתקן, ולכן נאלצה להסתפק במילוי מקום פה ושם. הראש שלי היה די עסוק בלחשוב איך אני מביא פרנסה ואיך אני קונה דירה. מהמקום שבו הייתי לא היה נראה לזה אופק כלשהו. יום אחד עברתי ליד בניין וראיתי דירה למחירה $80,000. לפני 30 שנה זה היה מחיר לדירה בת 3 חדרים. החלטתי להיכנס לדירה, לראות אותה. היא הייתה בת 4 חדרים, אבל בגלל מצבה הרעוע הם כנראה לא הצליחו למכור, והציעו אותה במחיר של 3 חדרים. קלטתי שמצבה לא כזה רעוע כפי שהיא נראית לעין. זה היה רק טיח וצבע חדש ואמבטיות וכמה כלים סינטריים. המטבח רק נראה היה רע. אך קלטתי שברגע שאני מחליף את דלתות הארון ומחליף את הברזים, הוא נראה חדש. באתי לכולל ואמרתי לאברכים שאני חושב שיש לי עסקה, השקעה טובה. הסברתי להם שאני אקנה ב-80,000, אשקיע 10,000, אמכור ב-120. מחירה של דירת 44 חדרים במצב טוב. בתוך שבוע התארגנו 25 האברכים מהכולל, כל אחד נתן לי $3,200. באתי, רכשתי את הדירה ב-76,000, הצלחתי להוריד, כך שביחד עם עורך הדין הגעתי ל-80. בתוך חודש אחד התחלתי להביא את הדירה למצב שאפילו בעליה לא הכיר אותה. לאחר מכן פרסמתי אותה למחירה, מהר מכרתי אותה ב-125,000, רווח של 35,000 אחרי הוצאות. כמובן שכל אברך שהשקיע קיבל את כספי ההשקעה בתוספת הרווח, וכולם היו מרוצים. אז מצאתי עוד דירה, פעם ב-57,000. לקחתי בדיוק יומיים לגייס את הכסף, עוד חודשיים לקנות, לשפץ ולמכור ב-105,000. העניין זה החל להתפרסם, אברכים החלו באים אליי שהשקיע את כספם, הסכומים גם הם החלו לגדול, אנשים הניחו 10,000 ו-20,000, כך שיכולתי לקחת פחות משקיעים ולקנות יותר בתים. כתבת זו פעם, אך אני יכול להעיד על כך, אברכי כוללים הם אנשים הכי חדים והכי פיקחים, מבינים עניין בכל נושא שהוא, ויש עוד משהו, יש בה התאגדות שלהם, משהו מדהים, מפני שדיבוק החברים הוא יציב, יש אמון בין האברכים, נמצא שם החומר האנושי הכי טוב בעולם, הם מלווים זה לזה בלי חשש, ויודעים להתאגד ולהשקיע מה שצריך. הייתי רוכש 4 בתים, משפץ, מוכר, מביא רווחים נעים, בתום שנה וחצי כבר יכולתי לרכוש דירה משלי. שיהיה ברור, בכל אותו הזמן הייתי אברך יום שלם, ישבתי ולמדתי איך הצלחתי לשלב. פשוט עשיתי את זה בין הסדרים ובלילות, ובעיקר הסקתי אנשי מקצוע שידעו את המלאכה. לי היה את הראש לחשב כמה צריך להשקיע, איך לעשות את זה הכי זול. בעצם הייתי גם אברך פשוט שיושב ולומד, וגם קבלן שיפוצים, וגם איש נדל"ן, וגם איש כספים. אחר שנתיים הזדמן לי עסק נפלא, בניין שלם של 20 דירות, ישן אומנם. חורבה, אבל במחיר מציאה. על פי החישוב שלי לאחר רכישה והשיפוץ, יהיה ממנו רווח של למעלה מ-200%. השגעה הראשונה הייתה של $500,000, ואני גייסתי את הכסף בתוך שעתיים. אנשים עמדו בתור. רכשתי את הבניין, התחלתי את השיפוץ, תוך שאני מגייס עוד משקיעים, ואז נתקלתי בפעם הראשונה בכמה בעיות שמוטטו לי את כל העסק על הראש. מסתבר ששני דיירים לשעבר מצאו דרך לעצור את הבנייה בתואנות שונות ולסחוט כספים. במקביל נעשתה פנייה לעומת שם לעירייה, הבנייה בלתי חוקית שנעשתה שנים רבות לפני אחרי שרכשתי אותו. כל יום שעבר גיליתי עוד אנשים שדורשים כספים, ואם לא אתן להם הכל ייעצר לשנים רבות. בתחילה רציתי לגייס עוד כספים, לסגור עם האנשים הללו, אבל אז הבנתי שאני עלול לסכן כספים של אברכים, בנוסף על הכספים שכבר הושקעו אצלי. עצרתי את העבודה ולמעשה נתקעתי עם השקעה של $750,000, מבלי שאני יכול לזוז הלאה. קשה לי לתאר איזה צער עבר עליי, העסקה הייתה עדיין כדאית מאוד, אך בגלל הרמת הבעיות שנרמה בפניי, כבר לא היה לי עוז לפנות לאנשים, אפילו לא להיענות לאברכים שפנו אליי שהם רוצים להשקיע את כספם. פחדתי שהבניין הזה הולך להיות בור בלי תחתית. הגיעו לי ימים קשים מאוד, אני אברך פשוט, שמצא את עצמו בעל חוב בגודל של מדינה. ידעתי שלא עשיתי שום פשע, אך עם זאת, ידעתי שאני תוקע לאנשים יקרים, כספים, שאותם אספו בעמל רב. בשלב זה הציע לי רב חשוב לנסוע לחו"ל לגייס כספים, כדי שאוכל איכשהו לסיים את העבודה ולהחזיר את הכספים למשקיעים. הרב אמר לי לפני כן דבר חשוב, תתקשר לכל המשקיעים להודיע להם שאתה נוסע, כדי שלא יחשבו שברחת. זה עלול לגרום ללחץ גדול, עליך להחזיר מיד ללחץ גדול וכולם ידרשו ממך להחזיר את כל הכספים שלהם. וכן פעלתי על פי העצה החכמה, הודעתי לכולם שאני נוסע לגייס כסף, ואפשר לומר שאפילו ביקשתי מהם רשות. כולם נתנו בלי בעיה. נסעתי לארצות הברית, שכרתי בייסמן, התחלתי לצאת ולבוא בין אנשים, לראות מה אני עושה, מהר מאוד הבנתי, שיקחו לי 20 שנה לגייס את הכספים הגדרושים. אנשים נתנו לי רבע דולר, אנשים לא הבינו שאני מחפש אולי משקיעים, אולי הלוואות. כבר חישבתי את פעמיים, חזרה לארץ. לא יודע מה חשבתי לעצמי. ביום שישי הלכתי כדרכי למקווה, הכניסה למקווה הייתה מעין קרוסלה, מכניסים כסף ומעבירים כרטיס, מסובבים ונכנסים. רגע לפני שאני מגיע לקרוסלה, ניגש אליי בחור חסידי צעיר, הוא ביקש ממני להצטרף איתו לסיבוב שלי בקרוסלה. אני יודע שכאן חלק מהמאזינים מאבד אותי, לכן אסביר. מכירים את הקרוסלה ביציאה מן הכותל לכיוון המדרגות? היא מתאימה לאדם אחד בכל סיבור, אבל בהחלט יש אפשרות לשני בני אדם להידחף ולהיכנס ביחד. ההבדל הוא שבכותל זה ללא תשלום. למעשה החסיד הצעיר מבקש להתפלח למקווה בחינה. אני אומר לו, תשמע ידידי, זה לא בסדר, זה גזל. הוא אומר לי, לא, יש לי מנוי, אני שכחתי אותו בבית. זה בסדר, כולם עושים את זה. אני אומר לו, הנה, אני לא עושה את זה, אז זה כבר לא כולם. ובעודי מדבר, שישלתי שלוש מטבעות של רבע דולר למכונה, עשיתי סיבוב בקרוסלה, ונכנסתי. לאחר שנכנסתי, הרגשתי שליבי נצבט מכמה טעמים. א', כי הרגשתי שאולי הבחור נעלב קצת מזה שסידרתי והוא נשאר מאחור. ב', כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אתה מקפיד על גזל, מה עם מצוות הצדקה? הרי הבחור הצעיר נשאר ללא כסף, הוא רוצה להיכנס למקווה, לא תיתן לו? אני אומר לבחור, היי, אני נותן לך שלוש מטבעות ואתה תיכנס באמצעותה. הוא אומר לי, לא, אבל יש לי מנוי בבית. דחפתי לו את המטבעות מבעל הקרוסלה, והוא בלית ברירה שלשל אותם ונכנס. מיד לאחר מכן נכנס יהודי מבוגר בכרטיס שהיה ברשותו ופנה אליי. תגיד לי, למה לא רצית לתת לו להיכנס איתך? כי זה גזל, אמרתי לו. אבל הוא אמר לך שיש לו כרטיס בבית. אני יודע, אמרתי, אבל לפי חוקי המקווה צריך להביא את הכרטיס. ברגע שאני נותן לו להיכנס בלי כסף, אני מסייע לגזל. חבל, הוא אומר לי, אחסידי שבוחר אומר לך שיש מנוי, אתה צריך להאמין לו. בעצם מהמקווה אני שוב פוגש את האיש המבוגר. הוא מנענה בראשו שולם עליכם, ואומר לי שוב, היית צריך לתת לו. ואז אני אומר לו, נתתי לו בדרכי שלי. הרי לא השארתי אותו בחוץ, שילמתי מכספי. זה נכון, התרצה האיש, אתה יודע מה? אני רוצה להיפגש איתך. יש לי משרד במנהטן, ביום שני אני רוצה לראות אותך בשעה 9 אצלי. לפני שאני שואל אותו איך המשרד ומה העניין הוא, מה הוא עושה אם הוא לא מוציא כרטיס ביקור ונותן לי. אני תוחב את הכרטיס לכיסי והולך לבייסמנט שלי. שם אני פוגש את חברי לחדר ואומר לו, אתה יודע, פגשתי איזה בן אדם שהזמינו אותי לפגישה. הוא אומר לי, מי? אני אומר לו, לא, נתן לי לראות, מראה לו את הכרטיס הביקור, ותכף מיד רואה שהבן אדם הולך להתעלף. אתה רציני? הוא אומר לי, אתה יודע את מי פגשת? את מי? אני שואל אותו. תקשיב, זה היהודי הכי עשיר בניו יורק, אני לא מגזים אם הוא אומר שהוא אחד מעשירי אמריקה. הוא התורם הכי גדול של חסידות סאטמר, להגיע אליו ניתן רק לאחר המתנה של חודשים. צדקות הוא מחלק רק דרך ועדות, ולא ניתן להגיע אליו. תקשיב לי, אתה זכית כאן לנס של ממש. לא כל כך נראה לי, אמרתי לו, וסיפרתי על הוויכוח שהיינו שם במקווה, על הקרוסלה. אוף, הוא אומר לי, למה אתה היית חייב להתווכח איתו? לא יכלת לומר, אתה צודק, טעיתי? אמרתי לו, א', לא ידעתי מי הוא. ב', גם אם אני יודע מי, הייתי מנסה להסביר לו את דעתי. סליחה? לא טוב, הוא אומר לי, אני מקווה שהנושא הזה לא יעלה שוב בפגישה שלך איתו, במנהטן. גם אני מקווה, אמרתי. אבל שנינו, טעינו. אני מגיע ביום שני למשרד. זה לא היה משרד, זה היה ארמון הממוקם בקומה שלמה של גורת שחקים במנהטן. מרגע הכניסה מלווים אותי עובדים ומזכירים, זה הכל מסביב פאר שמעולם לא ראיתי. אני נכנס לחדרו רחב הידיים של הבוס, ולהפתעתי, אני מוצא שם אותו יחד עם עוד שני אנשים צעירים ממנו. אני רוצה לספר לכם מה היה עם היהודי הזה ביום שישי, הוא מכריז עוד לפני שהתיישבתי. אני אניח את הסיפור בפניכם ואתם תשפטו בינינו. הוא מספר להם את הסיפור ואומר את דעתו, ולאחר מכן מבקש שאני אומר את דעתי. אז אם עד אז רק החלפנו דעות בפעם הקודמת, כאן ממש התווכחנו, אל תשאלי אותי למה. אז מה אם הוא עשיר? אני אשקר בשבילו. הוא שואל אותי, למה לא להאמין לחסידי שבוחר? נראה לך שישקר בשביל דולר וחצי? ואני עונה לו, כי אין לי את הזכות להאמין לו. מי שצריך להאמין לו זה בעל המקווה. אין לי את הזכות הזו. והוא אומר לי, אבל זה דבר מקובל שנכנסים כמה בקרוסלה. אני אומר לו, אבל לפי ההלכה, אסור לי להתנהג כמו בעל הבית, על מקווה שלא שייך לי. אוקיי, הוא אומר, כעת תפסקו אתם מה אתם חושבים. כמובן שהם פסקו כמותו, ממש הייתה להם ברירה. בן אדם ששווה מיליארד דולר, אתה לא פוסט נגדו, בעיקר אם אתה עובד שלו. חבל שאני בעצמי הבנתי את זה באיחור. תגידי, הוא אומר לי, מה מעשיך בארץ? מדוע הגעת לכאן? החלתי לספר לו את כל האמת, איך מעברך כולי פשוט, התחלתי להשקיע בבתים, לשפץ אותם, למכור אותם, איך גדלתי וגדלתי והגעתי לעסקה הנוכחות של בניין שלם, ואיזה בעיות נתקלתי שבגללם אני כאן. הם הקשיבו לי, ראיתי התפעלות על פניהם, על הדרך שבה התחלתי, ואיך לו לאן הגעתי, וכאשר הגעתי לפרק הארוך עוסק במשבר שהביא אותי לכאן, לא ראיתי שהם נבלים יותר מדי. אז אני כאן בארצות הברית כדי למצוא פתרון לתסבוכת שהגעתי אליה, סיימתי. הם מבדים אחד לשני במבט במלא משמעות, ואז הוא אומר כאילו בשמם. טוב, כעת אנחנו לגמרי בטוחים. תשמע, הסיבה שבגללה קראנו לך לכאן, היא שיש לנו איזו הצעה עסקית בשבילך. ואז הוא אומר לי ככה, בין אם אתה צודק, ובין אם אתה לא בעניין הכניסה למקווה, אז אתה גילית יושר אמיתי ולא מזויף, כי גם הוצאת מכיסך כסף לחסיד שיבוחר, וגם הוכחת שאתה ישר, וגם מוצא פתרונות מהירים לבעיות, וגם מנץ'. אנחנו מחפשים כבר זמן רב מישהו חכם וישר ובעל אופי שינהל לנו את העסקים בארץ ישראל. החלטנו להציע לך את העבודה. כעת שסיפרת לנו איך הצלחת בתור אברך להרים פרויקטים כאלה, אנחנו לגמרי בטוחים שאתה האדם הנכון. הרגשתי שהחדר מסתחרר סביבי, הסתכלתי היטב עליהם, וחשבתי שמתבחים, מתבטחים. איזה עסקים, אני שואל. הוא אומר לי, יש לנו גם עסקי נדלן מסועפים וגם עסקי צדקה. אנחנו רוצים מישהו שינהל אותנו שם, שנוכל לסמוך עליו. בדיוק אחד שלא יסמוך אפילו על עצמו, בכל נוגע לענייני יושר וכספים. אחד שלא יוותרן על חשבוננו, ולא נדבן על חשבוננו, אלא ינהל את הדברים לטובתנו, למען האינטרס שלנו, בלי לערב משאלות לב, בדיוק כפי שנהגת שם במקווה. וכמו הוכחה שהם לא עובדים עליי, הוציא הצעיר בהם מתוך תקיעה חוזה מוכן לחתימה. אלה הם התנאים, מבחינתנו אתה תוכל לשוב לארץ לנהל את העסקים שלנו. איבדתי בחוזה, ברפרוף. ואז אמרתי להם, תראו, אתם לא מצפים שאני אחתום על זה כאן ועכשיו, אני אצטרך לקחת אותו, לעבור עליו, וגם להתייעץ, זה בסדר מצדכם? מביטו אחד על השני בממתים שלא ידעתי לפענח את משמעותם, ואז אמר הבכיר שבהם, האמת שדווקא חשבנו שאתה תחתום כאן ומיד. זה מה שהיו עושים רוב בני אדם. אבל זה בסדר, כבר התרגלנו. אתה לא כמו שאר בני אדם. קח את החוזה ותודה לנו כשתהיה מוכן בטובך לחתום עליו. חזרתי לבייסמנט, כולי נרגש מהחוויה המסירה שעברתי. הגעתי והתחלתי לקרוא, אני קורא שוטף אנגלית, עקב שנים רבות שהתגוררתי בארצות הברית. שכני לחדר התרגש מאוד מהסיפור ואמר לי שרואה השגחה עליונה ולא הספיק לפטפט, עד שפתאום אני אומר לו, יש לי בעיה עם שני סעיפים. הוא אומר לי, אתה צוחק, נכון? לא, אני לגמרי לא צוחק, יש שם סעיף שההחלטות שלהם לא יהיו תלויות באף רב, ועוד סעיף שהם יוכלו להוסיף ולשנות מסעיפי החוזה ככל שידרש. תקשיב, אני לא חותם על דברים כאלה. הוא אומר לי, תקשיב, אתה בן אדם לא נורמלי, תראה מה מציעים לך, תראה איזה מזכורת. הם נותנים, הוא הצביע על סעיף המזכורת, התנאים, ההטבות, תיקח ותברח. אני שותק ולא אומר דבר, ולמחרת מגיע למשרד ויושב שוב מול שלושת האנשים. החוזה בסדר גמור, אני אומר להם, גם על השכר אין לי שום מילה לומר, אבל יש שני סעיפים שאני לא יכול לחתום עליהם, אני אומר. הם יראו מופתעים, איזה מהם? אמרתי להם את שני הסעיפים. אז זהו, הם אומרים, אנחנו פשוט צריכים לחסות על עצמנו, אנחנו לא יכולים שיהיו לנו לחצים של רבנים, לפעמים יש גם מקרים שצריך לשנות סעיף, מה הבעיה? אמרתם, תראו, חשבתי הרבה לפני שאמרתי, אני מחשיב את עצמי לבנם תורני, לבנם רציני, אני בטוח שגם אתם לא רוצים לחתום עם מישהו שאינו כזה. אתם יכולים להכניס סעיפים, סעיף שאתם יכולים לפטר אותי, אם התפקוד שלי לא ימצא חן בעיניכם. וזה יחסה כבר את כל הסעיפים. אבל לעולם, אני לעולם לא אחתום על שורה שמורידה השפעה של הרבנים. זה פשוט לא יקרה. ובנוגע להרועדת והכנסת סעיפים, נו באמת, אדם שחותם על כזה סעיף, אתם רוצים להזיק? הם צחקו בכל. אז הבוס הגדול אומר, ניצחת אותנו, אנחנו נוריד שני הסעיפים הללו. אתה יודע מה? אנחנו אפילו לא נוסיף סעיף שיכולים לפטר אותם מתי שאנחנו רוצים. אתה מרוצה? בטח, אמרתי, אני ממש מתנצל על החוצפה שלי. רק תגידו לי מתי יהיה מוכן החוזה המתוקן, ואני אבוא בפעם אחרת. הוא מוכן כבר, אומר הצעיר, שבחבורה הוא מוציא בנון שננטיון חוזה נוסף מאותה התיקייה. חשבתי שהוא צוחק עליי. לקחתי את החוזה, ולהפתעתי ראיתי את אותו החוזה, פחות שני הסעיפים שאותם ביקשתי להוריד. תגידו לי, מה הולך פה? אני אומר להם, מאיפה אתם ידעתם? אנחנו עשינו לך מבחן, אומר לי הבוס, ושלושתם צוחקים. רצינו לראות אם אתה רציני או פטי שחותם על ההסכם, רק כי רוצה להרוויח כמה גרושים. תשמע, אתה קנית את הערכה שלנו, הוא אומר. אתה משום מה זה יצחיק. רגע, אני אומר להם, זה המקווה? ברור שצדקת, אומר רבינו, אני נראה לך שאנחנו תומכים בכניסה למקווה ללא כרטיס, זה היה המבחן הראשון שלו. הם אומרים ומקראים מצחוק. רגע, אני אומר, והחסידי שיבוחר? פה הם הפסיקו לצחוק. לא, אומר הבוס, הוא היה אמיתי לגמרי. זה לא מאיתנו. זה כבר מתנה אישית בשלך מהשמיים. אני פשוט הגעתי למקווה וכמו כל יום שישי, וראיתי מה שראיתי, ומיד אמרתי לעצמי, בן אדם כזה, מקומו אצלי. על המבחן הראשון, אדוני, אתה תגיד דודה לבורא עולם. הוא ורק הוא זימן לך את המבחן הזה, ללא שליחים ומתווכים. אין עוד מלבדו. זה הסיפור, חזרתי לארץ, קיבלתי הון בהלוואה מהם כדי להשלים את הפרויקט, ואכן הצלחתי ליישר את כל ההדורים, כמה שזה עלה לי מעבר לתכנון, עדיין הפרויקט הרוויח רווח עצום, שחולק בין המשקיעים הראשונים, האברכים שלי בכולל, לבין המשקיעים האחרונים, המעסיקים שלי מחול, וגם נותן לי כמובן סכום מכובד ושתי דירות בפרויקט, וזהו לפני המשכורת הקבועה שאני מקבל מהם. מאז עד היום אני עדיין אברך, אמנם חצי יום, מנהל את עסקי הצדקה והנדלן של האיש הזה שכבר פרש מהעסקים, ושני ילדיו שממשיכים את דרכו, והסיפור שלי הוא בעיניי סיפור של השגחה גדולה משמיים, ועוד מסר ערכי חשוב, מיושר לא מפסידים. ופרנסה היא מהשמיים, ועדיף התנהגות ישרה עם מוח ישר ולב ישר.
Yisrael Oy, 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 ze, ze Lo yile am acheir
Telefonim shelanu ze 039-039-039
Miyod echor echor Behamelehiyo Lo yitztar echor am kho bisis ruvem oy 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 ze lo ze veloyle am acher we be sein in le kholish bish de panosu soy
Oh,
שיינו הוי וסיפרתנו ובזכות שלוש עשרה מידוי סכו אוי 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 מידוי סכו של רחמים ובכוחים אוי פנססי יוד חור חור בהמלאיו ולובו בו יצטרחו עמחו ויסיסרו ואיל יוי יוי זה זה לוי לעם אחרי אוי והוכי אוי פנססי
לפרסומות, והטלפון שלנו זה 039-039-039.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי
בדיוק הזמן הזה בשנה שממש משתלם להיות מנוי פייס. כרטיסים למופעי חנוכה לכל המשפחה מ-20 ועד 60 שקלים בלבד לכרטיס. רק למנויי הפייס. אל תפספסו. הצטרפו בנקודות המחירה או התקשרו כוכבית 3990. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. הזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019 תענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית
019, יש מי לדבר.
חדש בנמל, פרש קיצ'ן בנמל תל אביב. מטבח דגים ותפריט חלבי עשיר. פרש קיצ'ן בנמל תל אביב. בהנהלה חדשה ובחשות מודרת. טלפון להזמנות 03-902-2791.
רוצים לקבל זהב בפחות כסף? לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר מבית כל קופות החולים. חיסכון של עד כ-1,800 שקלים בשנה, ומגוון שירותים רפואיים ששווים זהב. הצטרפו עכשיו ללאומית שירותי בריאות, כוכבית 507 מכל נייד.
קווי נשרים פלוס,
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס, ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
גז וגם מדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים וגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. מסע ישועות לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית חדווה לוי. רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי זושה, הרבי מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ועוד. ארוחות גורמה, סדנאות העצמה, מופע מוזיקלי, ריקודים ושמחה. את חייבת להיות שם ולזכות בישוע שלך. יוטט בחסלב, חג הגאולה, ימים ראשון עד שלישי, 15-17 בדצמבר. 0522-780-899. 0522-780-899.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחסלב וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
הזמר שמחה ליינר משיק את אלבומו החדש, כל הכבוד, ואתם יכולים לחגוג. המליצו על מישהו שראוי לפרגון ולכל הכבוד, וטוסו למופע של שמחה ליינר בארצות הברית, כולל טיסה, מלון וכניסה להופעה היוקרתית של השנה. שלחו מייל לכתובת כל הכבוד, שטרודל, כל הכבוד, .org. פרטים נוספים בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום 14:00, כאן בכל חי.
כל הכבוד.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין ומאזינה. ערב טוב.
ערב טוב. הלו.
כן, בבקשה.
שלום, אני רציתי לשאול, יש לי בן בן 6 שעל פניו הוא נראה אחד מאוד עם ביטחון עצמי, בבית עם החיות שלו משתלט על אחותו שמתחתה, במשפחה, כאילו עם הבן יודעים גם, הוא ממש מסתדר, אבל עם החברים, כאילו יש לו פחד מול החברים שלו. דוגמה למשל, אם נגיד בעלי לוקח אותו בבוקר לחיידר, והוא מגיע לכיתה והרבה עדיין לא שם, הוא לא מסכים להיכנס לכיתה. או למשל, נגיד, הוא נורא אוהב לנסוע באופניים, אמרת לו, בוא נסוע באופניים בגינה, לא, הוא לא רוצה, כי הוא מפחד שהחברים יראו, ואולי יצחקו עליו, ואולי לא יודע בדיוק מה.
ועל מי הוא משתלט?
נגיד, על אחותו מתחתיו הוא משתלט. בוא נגיד, על ילדים יותר קטנים ממנו, באמת. לא על ילדים, כאילו, באותו גיל שלו.
בקיצור, חכם על קטנים, מה שנקרא.
מידו,
אבל אתה יודע, זה בא באמת באטליה. כלומר, בעצם בגלל חוסר הביטחון שלו בחברה, הוא צריך להרגיש קצת שהוא שווה משהו. אז בעצם, תראי, מה שאתם צריכים קודם כל, זה הרבה שיחות, קודם כל להסביר לו שזה לא הולך להיות, להסביר לו את הנקודה הזאת, תגיד לו, תראה, אתה מצד אחד, אם אתה פחדן, תהיה פחדן פה, ואם אתה לא פחדן, אז אל תהיה, איך אומרים, פחדן לא מתנהג ככה, מי שלא פחדן. זאת אומרת, במילים אחרות, לדבר איתו על הנושא הזה ש לקה לא מיד, אלא להגיד לו, תקשיב, אנחנו ניתן לך 5 ימים להתארגן, אבל דבר אחד אנחנו לא ניתן לך, את כל התסכול שקורה בחוץ, אתה לא תביא לילדים. עכשיו, מצד שני, אתם צריכים כן לדאוג שהילדים לא יפגעו בו. כמה הוא עוד פעם?
בן 6. עכשיו, תמיד אנחנו שומעים כאילו גם את הרבי וגם את הגננת שנה שעברה.
אז רגע, 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 לא, אני משום מה שמעתי שהוא בן 11, זה דיבור אחר.
לא, בן
6. ילד בן 6 דיבור אחר, זה דיבור אחר לגמרי, סליחה, ניקח את הדברים שלי אחורה. ילד בן 6 זה משהו אחר, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת באמת, למצוא את הדרך, קודם כל לקחת אותו לחיידר, זה לא שאלה, הוא לא מעניין אותי, הוא כן רוצה, לא רוצה, שמים אותו, נקודה. עכשיו,
גם אם הוא בוחר שכאילו שהוא לא מסכים
להישאר לבד. וכי, זה לא רלוונטי. מה שכן, אנחנו הרבה נדבר איתו, וסוג שנכריח אותו להיות כן עם האופניים, להיות כן, לא נכריח ממש, אבל נעשה את כל מה שאפשר שהוא יהיה בחוץ עם הילדים ועם החברים שלו. אפילו יהיה, לא חייב לרקום באופניים או משהו כזה. ומצד שני, עם הילדים, אז שוב, אנחנו צריכים לדאוג שהקטנים הם מתחילים איתו או שהוא מתחיל איתם?
אם נגיד אחותו מתחילה, אז אומרת לה שמצח, כאילו את התחלת איתו, תתמודדי.
אז יפה, את עובדת נכון, בסדר. אז כעיקרון, אנחנו רק צריכים לדאוג שלא יסכן את הילדים, כמו כל ילד בן 6, זה כבר אחרת מבין 11 שהוא מבין, ואנחנו צריכים ללכת איתו ביותר בחומרה. כאן אנחנו פשוט נגיד את הדברים, נעמוד עליהם, ובעיקר אני מציע הרבה הרבה לעודד אותו, הרבה הרבה להגיד לו, אתה כן יכול, אתה כן מסוגל, ואם זה לא הולך, אפילו הולכת איתו לאיזה סוג של טיפול כזה.
זהו, מה יש בגיל הזה שאפשר?
מאיפה אתם, איפה אתם?
בני ברק, היינו בבריכה טיפולית בעזר מציון.
נכון, נכון, בעזר מציון יש ספורט טיפולי, זה מאוד מתאים, זה מה שהוא צריך, דרך אגב. ויש אחד בשם...
הבריכה טיפולית יכולה...
אני חייב לסיים את השעה, יש אחד בשם... אולי אני אתן לך, עוד מעט אני אגש לטלפון ואתן לך בפרטי, יש אחד בשם אהרון, והוא עושה כל מיני... תרגילי ספורט, אבל אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה, 039-039-039, תתקשרו אלינו ואני אגש אלייך לטלפון.
חיים ולדר, כל חיים תמיד.